טוב, המשך לימודנו המרתק בספר במדבר, ואנחנו בפרק תזיין, פרק תזיין, פסוק א'. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בן אליאב ואון בן פלט בן ראובן. פרשה זו, אומר רש"י, יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה. אומרים על דרך ההלצה, פרשה זו יפה נדרשת, כי תמיד היא מענייני דיומא, כי הרי פרשת קורח מדברת על מחלוקת, אין לך קהל בישראל שאין בו מחלוקת, ולכן תמיד נוח לדרשן לרמוז למחלוקת שבעירו או שבקהלו מכוח הפרשה. לכן פרשה זו יפה נדרשת. תמיד היא נדרשת טוב, מתאימה. שהדבר הזה הוא לא כל כך פשוט, יש לו משמעות עמוקה מאוד. והיא שלכל אומה, או לכל חברה, לכל תרבות, יש תכונות מאפיינות. והתכונות האופייניות הן הופכיות לשאיפות. למה אני מתכוון? יש בגמרא על דברי ירמיהו שאמר כי שלחו קיטים וראו וכדר והתבוננו מאוד. האמר גוי אלוהים והמה לא אלוהים. ועמי המיר את כבודו, את כבודי בלא יועיל. כן, הקדוש ברוך הוא מתלונן בפי הנביא, איך יכול להיות שאני אלוהים על באמת ואותי עוזבים, ואצל הגויים שהאלים שלהם הם לא אלוהים והם לא עזבו את אלוהיהם? קושיה שהקדוש ברוך הוא מקשה. מסבירה הגמרא מה זאת אומרת קיטיים וקדר. שהקיטיים עובדים לאש והקדרים עובדים למים, ואף על פי שיודעים שהמים מכבים את האש, וצריך להוסיף, ואף על פי שיודעים שהאש מעדה את המים, בכל זאת לא ימירו את אלוהיהם. עכשיו, מדוע בני קדר עובדים למים? אז למה שהקיטים לא יעבדו למים? אז למה שהקדרים לא יעבדו לאש? איפה יושבים בני קדר? איפה יושבים בני קדר? מה? איפה יושבים בני קדר? לא יודעים. הם יושבים במדבר. זה אחד מ-12 שבטי ישמעאל. הקדרים יושבים במדבר. מה אין במדבר? מים. ולכן הם עובדים למים. בני קיטיים הם יושבים באיים, באיים יש מים כמה שאתה רוצה, מה אין? אש. לכן הם עובדים לאש. במילים אחרות אומר המהר"ל, כל אומה עובדת למה שהיא מדמה שהוא לחלקה. זאת אומרת שלכל אומה יש שאיפה מיסטית רוחנית להשלים את עצמה במה שאין לה. הדבר הזה בא לידי ביטוי יותר מאוחר בדתות יותר מפותחות, הלא הן הנצרות והאסלאם. הרי עמי הנצרות, כלומר העמים שבהם התפשטה הנצרות, הם בני הגרמנים והרומאים, נכון? הם צאצאי השבטים הברברים וצאצאי הרומאים. מה מיוחד ברומאים? שופכי דמים. ומה יהיה? מיוחד
בהם, זה גם הגרמני שופכי דמים.
כן, זה מה שאני אמרתי.
זה לא מיוחד דווקא ברומאים.
אני לא אמרתי דווקא ברומאים.
מה אתה? מה מיוחד ברומאים?
ובגרמנים. כן? כלומר, עמי אירופה מצטיינים, אפשר לכנות את זה כך, בשפיכות דמים. ולכן, כשהם רצו לחזור בתשובה מזה, הם ימצאו לעצמם דת, הנצרות, שהתוכן המרכזי שלה הוא האהבה. אהבה, נכון? המצווה היחידה מכל תרי"ג מצוות שהם קיבלו על עצמם, ואהבת לרעך כמוך. מזה הם עשו את היסוד של כל שיטתם, כל אמונתם. כי חסר, זה מה שחסר. ובני ישמעאל, העמים שבהם התפשט האסלאם, הנטייה, הקלקול העיקרי שלהם זה גילוי עריות וגזל. אז ההשלמה, התיקון, זה דת של מידת הדין. אז כל אחד משלים את עצמו במה שאין בו. אם זה נכון, נשאלת אוטומטית שאלה דוקרת. מה האמונה, מה יסוד האמונה של היהדות? האחדות, הייחוד, נכון? שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. זה מצביע על נקודת המוצא, מהי הזהות שלנו? הנטייה למה? למחלוקת. ברור? לכן זה לא בכדי. זאת אומרת, המחלוקת היא משהו, הייתי אומר, עצמותי בזהות היהודית. ומשום כך, יש אצלנו הכרה בערך של האחדות יותר מאשר בכל אומה, כי זה מה שאין לנו. מדוע יש הדבר הזה אצלנו? נו, תגיד אתה. מה עניינו של עם ישראל? אשר בחר בנו? מכל העמים. זאת אומרת שיש, מכל העמים יש בישראל. כן, מה זה בחר בנו? לקח קצת מהעם הזה, קצת מהעם הזה, קצת מהעם הזה, עשה מזה עם ישראל. זאת אומרת שאנחנו בעלי זהות אוניברסלית. מה שמסכן באופן מתמיד את הזהות האוניברסלית זה הפירוד. מאז מגדל בבל. לכן זה מובן שיש בנו נטייה למחלוקת. כן, מה אתה רוצה?
שמעתי איזה רב אומר שעם ישראל, מישהו שאל אותו מה זה מה זה אומר שקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל? הוא אומר שקדוש ברוך הוא לקח כאילו את העם הכי נמוכה, הראה שהם יכולים לעלות לגבהים, וזה סימן שעם ישראל כאילו הנמוך.
מה אתה רוצה להגיד?
שואל.
אתה שואל על משהו ששמעת בשיעור אחר, ואתה שואל אותי האם מה ששמעת בשיעור האחר הוא נכון. אין לי שום כוונה להתייחס לזה. פשוט, זה מוציא מהנושא. כן, בבקשה. טוב, בסדר. עכשיו, אם כך, כשאנחנו פוגשים פה את המחלוקת של קורח, לא בכדי היא יפה נדרשת, בגלל שהיא תואמת את האופי הפנימי של האומה. עכשיו אני רוצה פה להוסיף עוד קצת. אתם זוכרים את המבנה הכללי של ספר במדבר? ספר במדבר הוא הספר של הבעיות, נכון? ספר הבעיות זה ספר במדבר. הבעיות זקוקות, כלומר כדי להתמודד עם הבעיות צריך קודם כל לעשות סדר. לכן יש בתחילת הספר מניין, סופרים. יש באחרית הספר, פרשת פנחס, גם כן מניין, סופרים. אומר רש"י, זה כמו רועה שבאו זאבים, אכלו לו כמה כבשים, אז הוא סופר מחדש כדי לראות כמה נשאר לו. כן? אז כך שבין במדבר לבין פנחס, יש שני מוקדים של סדר, כי באמצע יש בעיות. נכון? טוב, אתם כולכם נבהלים מהתגובה החריפה שלי מקודם. די, נו, יאללה. עכשיו, מתוך חיבתם עונה אותם כל שעה. אבל מדוע אתה לוקח את דברי רש"י על במדבר, ואינך לוקח את דברי רש"י על פרשת פנחס? בסדר, אז גם וגם. פרשת פנחס, אומר לך רש"י, זה בגלל הנגף שהיה לפני כן. עכשיו, אם כן, בין פנחס לבין, סליחה, בין במדבר לבין פנחס, יש פרשיות של בלגן. עכשיו, הטיפול בבלגן הוא על ידי פירוק. זאת אומרת, משל למה הדבר דומה? למכונה, לרכב, שלוקחים אותו אל המוסך. מה עושים כדי לתקן? מפרקים. הפירוק זה עוד יותר גרוע. לא, זה אם אתה מסתכל באופן נקודתי. הפירוק בא לטפל בכל חלק וחלק בפני עצמו, ואחר כך מרכיבים. לכן, ספר במדבר מפרק את הזהות שלנו לחלקים. יש לנו שלושה מוקדי זהות. הפרט, הכלל והאוניברסלי. כלומר, אנחנו מטפלים קודם כל בבעיות הפרט. אחרי ש... איפה מטפלים בבעיות הפרט? בפרשת נסו. נכון? בפרשת נסו. מה שלמדנו, שפרשת נסו מטפלת בענייני הפרט. איך? למדנו את זה. אחר כך אנחנו עוברים לבעיות הכלל. בעיות הכלל הן תמיד בשלושה מישורים. Alors, hein? פרשת נשוא, למדנו אותה בזמנו, ושם הסברנו מדוע כתוב מה שכתוב שם. כולל ניסים וכו'. עכשיו, זה... אני הבנתי את השאלה, אני אומר, זה שייך לפרשת נשוא. לכן אני לא יכול להתייחס אליה, כי אמור שאני לא מתייחס לדוסים שאינם מעיקר השיעור, אלא אני מזכיר דברים שהם מחוץ לשיעור בדרך אגב כדי להגיע לנקודה העיקרית. לכן אין שום סיבה שאני אתפרס אל נושא שאיננו נושאנו. טוב, אז אם כך פרשת נשוא, אנחנו עסוקים בבעיות של הפרט. אחר כך אנחנו עוברים לבעיות של הכלל. בעיות הכלל נמצאות בשלושה מישורים. הלא הם מה? תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל. עושים פירוק. ענייני תורה מבוארים בפרשת בעלותך. ענייני ארץ ישראל בפרשת שלח. מה נשאר לנו? עם ישראל, פרשת קורח. כלומר, כשיש תשטושי מדרגות, בעיות בהבנת המדרגות בתוך האומה, או בתוך התורה, או בתוך הארצות, אז יש צורך בטיפול מיוחד. לכן פרשת קורח מופיע בתור השלמה לבלבולים. אם יש חוסר בירור בנושא התורה בפרשת בעלותך ובנושא ארץ ישראל פרשת שלח, מגיע הזמן של הטיפול בעניינו המיוחד של עם ישראל בפרשת קורח. אחרי זה יש לנו שלב נוסף. אחרי קורח אנחנו עוברים לממד האוניברסלי, כלומר בין ישראל לעמים. בין ישראל לעמים ההתמודדות היא בשני מישורים, המישור הפוליטי והמישור הרוחני. פרשיות, חוקת ובלק. במה עוסקת חוקת? באיזה מישור? הפוליטי כמובן, נכון? יש שם מלחמות, מלך אדום, סיחון ועוג וכו'. פרשת בלק עוסקת בתחום הרוחני. כל הכבוד, איך ניחשת? כי זה מה שנשאר, אתה אומר, יפה, זה שיטת האלימינציה, זה גם שיטה יפה. זאת אומרת שאנחנו עוברים מהמישור הפוליטי אל המישור הרוחני, ולא הפוך, כלומר לא מתחילים מן הרוח ואחר כך בפוליטיקה, אלא להפך, מתחילים מהפוליטיקה כדי להגיע עד הרוח. ובפרשת פנחס מסיימים את הטיפול המדברי. זה המבנה הבסיסי של ספר במדבר, ואז נשאלת השאלה, מדוע יש פרשיות מטות ומסעה, ולזה נגיע בבוא הזמן. אחרי כל ההקדמה היפה והמסודרת הזאת, שדחתה את כל הניסיונות להסיט ממנה, אנחנו יכולים עכשיו לגשת לפרשת קורח. בסדר. כן, בבקשה.
אפשר לא להגיד קורח זה פרט?
דבר, תסביר.
אבל קורח זה מה? הוא רצה משהו אישי אליו.
אתה שואל שאלה יפה. אתה אומר, למה אתה אומר שקורח שייך לכלל ישראל? איזה בעיה פרטית, יש בן אדם, הוא רודף כבוד, הוא רודף בצע, הוא קידם את עצמו. נכון? אתה צודק. אלא, שהשאלה היא לא מה המוטיבציה שלו, אלא מהי האידיאולוגיה שאותה הוא מציג. כלומר, בין שהמינים שלו תהורים, בין שאינם תהורים, אבל הטענות שלו הן טענות כלליות. ואת הטענות... להן צריך להתייחס, כי אם היה רק סיפור של בעיה אישית של קורח, אז התורה לא הייתה מדברת עליו, או הייתה רומזת וזהו. כן? אלא פה יש טענה אידיאולוגית רצינית שאיתה צריך להתמודד. בסדר? טוב. כן.
כל
השאלה
נוסע,
למה ישראל
לא
גבוהה מתאומר?
למה ישראל?
נו.
מה צריך להתמודד? בפרט
לא
אוניברסלי, היום.
היום במה אנחנו צריכים לטפל?
מה מתאומר היום?
מה יקרה
היום?
ההתמודדות היום. היום ההתמודדות של עם ישראל זה עם שאלת הבחירה שלו. מה שאלת הגזענות, אם שמעת על זה. כלומר, היום יש, איך לומר, העמדת סימן שאלה על כל היהדות כולה. על עם ישראל, על ארץ ישראל ועל תורת ישראל. מכוח מה? מכוח הטענה שזו גזענות. כלומר, אתה, היום, מה שהולך היום, זה שכה הכפר הגלובלי. הכפר הגלובלי, זה מה שהולך היום. זאת אומרת, טענה שבסופו של דבר כולנו בני אדם, כל ההבדלות האלה הן מיותרות, אפשר להסתדר בלי זה, זה אפליה, זה לא בסדר. הבה נהיה אחים, נאכל חומוס בדמשק. ננגב חומוס בדמשק. זה פחות או יותר הטיעון. וזה די דומה באמת למה שאנחנו מתבודדים איתו בפרשת קורח. במישור אחר, בספירה אחרת, אבל אנחנו נלמד את הדברים. קשה.
הרב אמר שהשורש של המחלוקת של קורח מעורר היא כן כללית, ואני לא יודע אם זה, על זה המדרש מדבר, שאלתי שבמדרש מזכירים את זה שבכל זאת הוא היה מונע גם מקנאה מסוימת בכך שהוא אפילו לא נבחר להיות נשיא לבני קהת.
כן, ברור, אתה צודק, המניע של קורח הוא מניע אישי. השאלה היא, איך אנחנו מתמודדים עם אדם שיש לו מניעים שפלים, ובא בשם טיעונים גדולים. יש שתי אפשרויות. יש אסטרטגיה אחת שאומרת, מאחר ויש לו מינים אישיים, אני אתפוס אותו על זה. אני אראה לכולם שבעצם מה שמניע אותו, הדלק שלו, זה המעטפות, זה הבעיות שלו. השאלה אם בזה, יכול להיות שאתה על ידי זה, תוריד את הבן אדם. השאלה אם אתה פתרת את השאלה שהוא עורר. וזה תלוי לפי הדורות. הרב קוק אומר שבדורנו צריך ללכת קודם כל על הכללי, כלומר על הדיון האידיאולוגי, למרות שנושאיהם של הרעיונות הם מושחתים לפעמים. אבל מה אכפת לנו? יש טענה, צריך להתייחס אליה.
אז בעצם הטענה עצמה היא לא משנה מי שואל אותה, אלא
נכון.
היא דבר צריך.
בדיוק, כמו שאמר הרמב״ם, אסמע אל חק ממן קאלהו, באותה מידה, כלומר שמע האמת ממי שאמרה, באותה עמידה אנחנו גם צריכים לשמוע את השקר ממי שאמרו. זאת אומרת, להבין למה הוא אמר את מה שהוא אמר. יש אצל רבי נחמן ברסלב, יש הרבה מהדברים האלה. שרבי נחמן ברסלב, כשהוא מביא את דברי האפיקורסים, והוא מביא אותם הרבה, למרות שהוא אומר שאסור ללמוד דברי האפיקורסים, והוא כל הזמן מביא את דברי האפיקורסים, והוא תמיד שואל את השאלה, אך מניין נמשכה הטעות? כלומר, זה לא מספיק לו לרב נחמן לומר, הדעה הזאת היא לא נכונה. שאלה היא, אבל מאיפה היא התחילה? מה השורש? והשורש ודאי אמיתי. ולכן צריך לחשוף את השורש, ואז אתה תוכל להתמודד עם זה. אז גם לגבי קורח, צריך לראות מה הטענה שלו, מה נקודת האמת שבטענה שלו, מדוע זה לא נכון. כן.
אז בעצם זאת הטעות, כלומר, קראתי על הרב צבי הירש לוין והרב יוסף תאומים, שהם היו בזמנו מתעלמים מהשאלות של המשכילים, למרות שהשאלות הן בוערות,
כן.
בגלל השואל.
תראה, אני מבין, אבל זה שאלה של כל דור ודור. אתה אומר, יש דורות שבהם רבנים היו מתעלמים מהשאלות של המשכילים בגלל שזה המשכיל ששם. ויש לפעמים לזה מקום. כלומר, כל דבר צריך לדון, מתי האסטרטגיה הנכונה, צריך לבדוק. אבל למשל, מצאנו במדרש קצת מה שאתה אומר, שהיה אחד הגויים ששאל את רבן יוחנן בן זכאי על הפרה האדומה. רבן יוחנן בן זכאי עשה פרה אדומה. אמר לו, אילן עובדיה דתון עבדין דמין כמין כשפים. כלומר, מה שאתם עושים שם עם הפרה האדומה, עם העץ ארץ ואזוב, זה נראה ממש כמו כישוף. זה טוב לאנתרופולוגים. אז אמר רבי יוחנן בן זכאי, מה זה כמו שאנחנו לוקחים עשן כדי להבריח את השדים וכו'. אחר כך, אחרי שיצא הבן אדם, אמרו לו תלמידיו, רבנו, לזה השבת בקנה. לנו מה אתה אומר? כלומר, נכון, דחינו אותו, אבל עכשיו השאלה נשארה, בתוך בית המדרש צריך לדון בה. לנו מה אתה אומר? בסדר? כלומר, אין שאלה שלא צריך לדון בה. איזה משאלות כאלה, האם מותר לשאול שאלה פלונית? תשובה, אין שאלה שאסור לשאול אותה. אלא מה? יש דרכי נימוס, יש סדר, מתי לשאול וכו'. כן, לפעמים יש שאלה שאתה לא יכול לגשת אליה לפני שביררת שאלה אחרת. אבל באופן מהותי, אין שום שאלה שלא צריכה להישאל, כי אנחנו רוצים לברר את האמת, וזה הדבר החביב לנו מכל. כמו שאמר אבול עבאס, נכון? אבול עבאס היה דודו של מוחמד. הוא זה שאמר, אסמע אל חק ממן קאלהו, הוא היה הראשון שאמר את זה. כן? הרמב״ם כשמביא את המשפט הזה, זה... מה? שמע האמת ממי שאמרה.
אמר
דברים שאומרה. כן, אכן, אמר דייג דבר בשם אומרו, אז מאיפה זה בא? טוב. כן, בבקשה. דבר. לא, אמרנו. הוא שמע האמת ממי שאמרה. כן, בבקשה.
אנחנו קורא כאן, בעצם, בצד האידיאולוגיה, זה בעצם לא מה שמעניין אותו.
אתה שואל, מה שמעניין את קורח זה לא האידיאולוגיה. אני לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אנחנו צריך לבדוק לפי האופי של האנשים שמופיעים בפרשה, ויש פה כמה אנשים שמשתתפים במחלוקת, לראות מי היה מונע ממה. זה גם חשוב. אמרו רבותינו במסכת אבות, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז יש לנו פה דוגמאות בפרשה שלנו של קנאה, תאווה וכבוד. צריך לבדוק רק מי היה מונע מן הקנאה, מן התאווה ומן הכבוד. אז בואו נקרא עוד פעם. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. עכשיו, עצם זה שהתורה מייחסת את קורח, למרות שהיא לא מגיעה עד יעקב, אבל בכל זאת זה מראה על איזה יחס של כבוד אל האיש. קורח, עם כל השלילה שבו, אבל הוא בן יצהר בן קהת בן לוי. כלומר, אדם אציל, בא ממשפחה מיוחדת, לפי חז"ל, היה גם בעל רוח הקודש. אז זה לא סתם בן אדם. ראה שמואל יוצא ממנו. זאת אומרת, זה אדם שיש לו רוח הקודש. אתם מכירים הרבה אנשים שיש להם רוח הקודש? אני לא מכיר הרבה.
אבל אז זה לא כזה נדיר.
אז לכולם היה.
לכולם היה?
כמעט.
אל תגזים.
זה לא לכולם.
אבל מנושאי הארון היה. זאת אומרת, עצם זה שחז"ל רוצים להדגיש כל הדברים האלה, זה מראה שאין לך עסק פה עם אדם פשוט. והשאלה היא, מהו היצר הרע של אדם שאיננו פשוט? התשובה, הכבוד. כי מי מעריך את הכבוד? המכובדים. הבזויים לא מרגישים את הערך של הכבוד. אחר כך כתוב, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלט בני ראובן. מי הם החבר'ה האלה? דתן ואבירם, אנחנו רואים גם בהמשך הפרשה, הם שנקרא אנשים קטנים, מזיקים כאלה. מה שמניע אותם זה הקנאה. כן? הרי אנשים הקטנים, מה הם רוצים? מה שאין להם. יש לך קנאה, דבר קטן. ויש עוד אנשים פה שמופיעים. ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל, 50 ו-200 נשיא העדה, קרי מועד אנשי שם. מה הם רוצים ה-250 איש האלה? לא. יש להם תאווה. אמרנו, הרי שלושה דברים, מוצאים את אדם מן העולם, נכון? הקנאה, התאווה והכבוד. מאחר, ואמרתי שקורח זה היה הכבוד, ודתן ואבירם זה הקנאה. אז מה נשאר לנו? התאווה, נכון? אני אסביר מה התאווה. מה התאווה? תסתכלו לרגע אחד בפרק, י' ז', פסוק ג', י' ז', פסוק ג', הערה לאנשי האינטרנט, המסך לא עובד, שיהיה לכם ברור. כן, י' ז' ג', את, אני לא יודע, את מחתות החטאים האלה בנפשותם. י' ז' ג', מה כל כך מסובך למצוא? את מחתות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקוי פחים ציפו למזבח, כי יקריבו לפני השם ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל. שימו לב פה, איך מכונים פה ה-250 איש אחרי שהם נשרפו. הם נקראים חטאים בנפשותם. זאת אומרת שהם היו אנשים שהחטא שלהם היה מצד הנפש. הנפש זה החלק באדם שמתאווה. הייתה להם תאווה. אבל איזה תאווה זאת? מה הם רצו לעשות? אבל מה הם רצו לעשות? הם רצו להקריב כתורת לפני ולפנים. כמו כהן גדול. הם אומרים, תשמע, זה מעמד אדיר, הקטרת הכתורת בקודש הקודשים. מדוע שרק אהרון יזכה? גם אנחנו רוצים. עכשיו, הם ידעו בוודאות שהם הולכים למות. נכון? הם הולכים למות. הרי הזר הקרב יומת. אז למה הם עשו את זה? כי הם רצו למות. כלומר, הייתה להם שאיפה רוחנית גבוהה, קוראים לזה תאווה. אז זה שאיפה רוחנית גבוהה, קוראים לזה, או מיסטיקה אם תרצו. זה מסוכן מאוד לגוף, וכבר אמרו חז"ל, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. ולכן הם חולקים על משה, בגלל התאווה הזאת. עכשיו נשאלת השאלה, איך אפשר לעשות מחלוקת? זה בכלל עכשיו הלכות מחלוקת אנחנו נלמד עכשיו. אם אדם כמו קורח שמאוד רוצה להיות במקום משה יצא לרחוב ויאמר, הקשיבו, הקשיבו, אני רוצה להיות במקום משה, מה זה יעשה? ביזיון. כלומר, זה לא מתאים למנהיג, לאדם נעלה, לפרסם את עצמו בצורה הזאת. אם יבואו דתן ואבירם ויגידו, בוז למשה, חלילה, מה זה יעשה? אף אחד לא יקשיב, מה, אנחנו מכירים דתן ואבירם, אני יודע, זה כאלה אנשים קטנים, כולם רואים את זה. אם יבואו ה-250 איש לבקש להקטיר כתורת, הם כל כך התביישו מלבקש את זה שהם לא יבקשו, כי הם אנשים תמימים, תמימים, צדיקים, לא כל כך להם, לא כל כך קל להם לבקש דבר כזה. אז כך שכשכל אחד ואחד עומד בפני עצמו, המחלוקת היא בלתי אפשרית. אז איך עושים מחלוקת? מחברים את שלושתם. כלומר, לוקחים אדם נעלה שמפעיל עסקנים קטנים שמגייסים את ההמון התמים. ככה זה עובד. כלומר, יש אדם באמת של צורה, הוא מפעיל עסקנים קטנים והם מגייסים את ההמון התמים, ואז אפשר לעשות מחלוקת. זה מה שכתוב כאן. ויקח קורח בן יזהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בן אליעבון בן פלד בן ראובן ויקום לפי משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200. כלומר, רואים שזה הלך במעגלים מעגלים. אחד הפעיל את השני, שהפעיל את השלישי. לכן אתם מבינים למה פרש הזו יפה נדרשת, תמיד אפשר לדרוש את זה על מי שרוצים. בסדר? טוב. כן, בבקשה. מה זה עוד בן פלד? מה זה עוד בן פלט? הבנתי את השאלה. עוד בן פלט זה הניצל. תמיד יש במחלוקת מי שברגע האחרון מבין מה הולך להיות, יוצא מן התמימות.
הוא לא כל כך הבין, הוא חלה
שיקור.
מישהו נתן לו להבין, לא משנה.
לא, הוא לא
הבין
כלום,
חלה שיקור.
הוא לא הלך, זה מפספס לרכבת, זה לא
משהו
שהוא לא רצה.
נו, אז מה?
הוא לא הבין כלום. מה זה הבין, מה שהולך לקרות? לא הוא,
זה לא מדויק מה שאתה אומר. אם אתה מחפש במדרש, הוא כן הבין. רק ש... אחרי שאשתו הסבירה לו, הוא הבין. אבל הוא אמר, אני כבר לא יכול להגיד להם לא, אחרי שהתחייבתי. אז היא שקרה אותו. נכון? ככה מובא במדרש. אז הוא כן הבין. כן, יש לו מזל שיש לו אישה טובה. בסדר?
מה המניע שלו? מה היה
המניע שלו? המניע שלו זה שהוא האמין לדברי דתן ואבירם. הוא האמין שזה באמת לא צודק, צריך לעשות מהפכה. הרבה פעמים, הרי כל המהפכות לוקחות יחד איתן אנשים בעלי תמימות שאכן מאמינים שהגיע הזמן לתקן את העולם כולו, אז הם אוכלים אותה. טוב, דתן ואבירם, מה המניע שלהם? כפי שאמרנו לפני 3 דקות ורבע, המניע של דתן ואבירם היה הקנאה. נכון. אומר אגב המהר"ל, כל מקום שתמצא משה ואהרון, תמצא דתן ואבירם. כי הרי כל מעלה מזמינה את המתנגד לה. הולך ביחד. כן. אני חוזר על שאלתך, איך נדע להבחין בין מחלוקת שהיא לשם שמיים וראוי להצטרף אליה אפילו, למחלוקת שאינה לשם שמיים? האם רק מבחן התוצאה? תשובה, לא נכון. מבחן התוצאה לא אומר כלום, כי לפעמים מהפכה צודקת לא מצליחה. לפעמים מהפכה צודקת לא מצליחה, ולהפך גם. אז זה לא הראיה, זה לא מבחן התוצאה. מה כן? המשנה בעצמה אומרת, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי. ואיזו היא מחלוקת שאינה לשם שמיים? זו מחלוקת קורח. למה וכל הדתו? הייתה להגיד קורח ומשה. קורח הוא משה.
משה לא התייחס אליו.
שלא היה במחלוקת.
אז בסדר, אז תגיד מחלוקת קורח, מה זה עדתו?
קורח בתוך עדתו.
יש מחלוקת עם עדתו. זה הכוונה. זאת אומרת, שבעלי המחלוקת כל אחד מונע מכיוון אחר, ורוצה להשיג משהו אחר. ואז יוצא שכל הצד השווה שבהן שדרכן להזיק, זאת אומרת שכל מה שהם רוצים זה להחליף את ההוא. אבל כל אחד בא מנקודה אחרת. אז זאת לא מחלוקת לשם שמיים.
אז שם, היום אדם מצטרף לפעילות מפלגתית כזאת או אחרת וכדומה.
כן.
ברור שכל המפלגות האלה לפעורה לא בדיוק לשם מהמפלגות של הרב. כל אחד יש לו
איזשהו מניע, כזה או אחר. כל אחד בפעילות מפלגתית או פוליטית וכו', יש לו, אתה אומר, מניע. זה יש לה מאמין, האם הוא טהור או לא. טוב, ויקח קורח, אני שוב חוזר על דבריי. בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, בן אליה, ועוד בן פלט, בן ראובן, ויקומו לפני משה. ואנשים, בני ישראל 50-200, נשיא עדה, קריה מועד, אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם. טוב, אפשר להבין את הטענה בשני אופנים שונים קצת. האופן האחד זה טענה נגד עצם קיומה של היררכיה. מדוע שיהיה אחד שיתנשא על האחרים? כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו? זה האפשרות, נגיד, היותר סבירה, אגב, בהבנת הפסוק. האפשרות האחרת היא, פחות סבירה, אבל יש לה גם כן היגיון, שהם אומרים, אנחנו מקבלים את זה שיש היררכיה, אבל למה דווקא אתם? כלומר, מי קבע שדווקא משה? משה ואהרון יכולים להתחלף עם מישהו אחר, בקורח, זה השאלה, האם הבחירה של משה היא בחירה מהותית, או שיכול היה להיות מישהו אחר, ואז ממילא המשחק פתוח לפנינו. כן, בבקשה.
מי בחר במשה?
מה?
מי בחר במשה? כאילו, איך אפשר להעריר על הקביעה של זה שבחר במשה?
אתה שואל... אתה שואל פה שאלה רצינית. אתה אומר, הרי הקדוש ברוך הוא בחר. נכון? אז איך הם באים בטענות?
אל מי הם באים בטענות?
אל מי הם באים בטענות? זה יכול מה שמשה אומר. אתם באים בטענות אל השם, נכון? כן, אבל השאלה...
אז באמת טענה
את
משה, למה הוא מינה את כל
האלה שלו? אתה אומר טענה אחרת, למה הוא מינה את אליצפן בן עוזיאל? אבל זה לא כתוב מפורש בפסוק. אומרים חז"ל שהמינוי של אליצפן בן עוזיאל הוא זה שמניע את קורח, אבל זה לא כתוב פה מפורש. אנחנו רוצים להבין קודם כל פשט הפסוק, מה? אבל פה אני חוזר לשאלה של אסף. איך יכול להיות שבעצם הם באים בטענה? הרי משה מונה על ידי השם. והם מאמינים בשם, הרי זה, כל זה קורה בעקבות מעמד הר סיני, נכון? מעמד הר סיני התברר, וגם בך יאמינו לעולם, אז מה הבעיה? שתי אפשרויות לענות על השאלה הזאת. שוב, אני רואה, יש פה הרבה קשיים בפסוקים. לפחות אפשרויות אם לא שלוש. אפשרות אחת היא לומר ש... לפחות ארבע אפשרויות לענות. אבל זה לא, זה צריך לברר לפי... זה מאוד לא קל להבין את הפסוקים מכמה סיבות, אנחנו נראה עוד מעט. אפשרות אחת זה לומר שהם נגד משה, לא מצד היותו נותן התורה, אלא מצד המלכות. משה הוא מלך. מה קרה שאתה מלך? אפשרות שנייה, שהם אומרים, אמנם השם מינה אותך, אבל אתה, אחרי שהתורה עברה אליך, אתה עושה בה כבתוך שלך. והראיה, שאתה ממנה את החבר'ה שלך. זה קצת דומה לטענה של מרים, על זה שמשה פרש מן האישה. אז הם זוכרים, דיברנו על זה. איך מרים יכולה לבוא בטענות על זה שמשה פורש מן האישה? הלא זה הקדוש ברוך הוא שאמר. נכון? מה התשובה? מה אומרים התוספות על זה? התוספות אמרו דבר עמוק מאוד. שהיא אמרה, בדרך שאדם רוצה ללך, שם מוליכים אותו. כלומר, אלמלא שיש לך מלכתחילה נטייה לפרישות יתרה מעסקי העולם הזה, לא היית מקבל נבואה כזאת. ולכן היא באה בטענה אל משה, מדוע אתה אחד כזה שזה מה שהשם מצווה אותו? היית צריך להיות בעל אישיות אחרת.
היא מתייחסת אל השם כאיזשהו...
לא, היא מתייחסת אל משה כאל שאר הנביאים. כי אצל שאר הנביאים זה נכון. כי הרי היא בעצמה נביאה. הלו גם בנו דיבר. אז היא אומרת, אני מכירה את כללי המשחק. ואני יודעת שבדרך שאדם רוצה ללך, שם מוליכים אותו. ולכן הנבואה מותאמת לאופיו של הנביא. ולכן בא בטענה אל משה, מדוע יש לך כאלה נטיות של סקפנות, של פרישות?
זה לא מבטל את רצון השם?
לא, זה מראה ש... לא, זה לא מבטל את רצון השם. זה אומר ככה, שיש בעולם הזה כמה רצונות, מסלולים. הרי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה אחד שיגדל עגבניות, ויש אחד שיצפה בכוכבים, ואחד שיחדש חידושים בתורה, ואחד שיקבץ נדבות. כל אלה רצונות של הקדוש ברוך הוא.
אחד שייתן את התורה.
ואחד שייתן את התורה. אז כל אחד יש לו, כלומר, כל מה שקורה במציאות, אתה יכול להגיד זה רצון השם ברמה זאת או אחרת. לכן, כאשר האדם מתנדב להיות בכיוון מסוים, הוא לא מבטל את רצון השם. הוא פשוט ניצל את אחד הפיילים. ברור? זה בעצם האופן שבו מרים תפסה את נבואת משה. ולכן היה צורך בטענתה של מרים, כדי לברר את מהות נבואת משה, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמנו. זאת אומרת שמה שהוא אומר זה לא בגלל אישיותו, אלא בגלל שאני קבעתי, אומר הקדוש ברוך הוא. מובן? אז יש משהו דומה בטענה של קורח. כן? טענה מקבילה לטענתו של מרים, טענתה של מרים, שבעצם נכון שמשה קיבל את התורה, אבל עכשיו הוא עושה כבתוך שלו. לכן משה אומר, כי לא מליבי. אפשרות שלישית, אבל היא קצת מחודשת. אבל אני מציע אותה בכל זאת. שכל הסיפור הזה התרחש לפני מתן תורה. זאת אומרת, בתוך ה-50 יום, לפני מתן תורה. אבל בדיוק איפה להכניס את זה, אבל אז אין לנו קושי. אתם רוצים הוכחה?
רגע,
איך יש מחתות? אז המחתות באו אחר כך. רגע. יש פה כמה קשיים פרשנים, אבל אני רוצה קודם כל לקרוא לכם את מה שהרמב״ם אומר על זה. רגע, נקרא בפרשת, בהלכות יסודי התורה. להרמב״ם. פרק שמיני. הנקרא גם בשם פרק ח'. כי זה אותו הדבר. ח' ושמיני זה אותו הדבר. אומר כאן הרמב״ם, הלכה א', כן, פרק שמיני, הלכה א', הלכה מפורסמת מאוד, רק לא שמים לב למה שהרמב״ם כותב. משה רבנו, לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. כלומר, למה עם ישראל האמין במשה? לא בגלל שהוא עשה ניסים. למה? שהמאמין על פי האותות, יש בליבו דופי, כמו ספק. מה? מה זאת אומרת לא מסכימים? שאפשר? מה זה אנשים האחרים שאומרים אחרת? לא, יש מי שאומר אחרת, אבל לא משנה. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וחישוף. כלומר, אולי זה טריק. לכן ניסים משאירים ספק. אז למה הוא עשה את, את הניסים האלה? כן? מיד נשאלת השאלה. אם משה לא מתכוון שיאמינו בו מכוח הניסים, אז למה הוא עשה ניסים? עונה הרמב״ם, אלא כל... מה? אתה אומר כי הקדוש ברוך הוא אמר. אתה פשוט זורק את האחריות יותר למעלה. אז למה הקדוש ברוך הוא אמר?
הקדוש ברוך הוא רצה
שמה?
אבל
למה? הרי אם זה לא כדי לגרום אמונה, אז למה הקדוש ברוך הוא עשה את הניסים האלה? זו אותה שאלה. תבין? אז בואו ניתן הרמב״ם לענות. גם לא מותר לדבר בשיעור. אלא, כל האותות שעשה משה במדבר, לפי הצורך עשהם, לא להביא ראייה על הנבואה. לא, היה צרכים, והצרכים האלה הזקיקו את הניסים. הנה, הוא מביא רשימה. היה צריך להשקיע את המצריים... קרע את הים, והצלילן בתוכו. כתוב, ים סוף, להם בקעת. מי זה להם בקעת? למצרים, כן. שהקדוש הוא בקר את הים למצרים, כדי להטביע אותם. צרכנו למזון, הוריד לנו את המן. צמאו, בקע להם את האבן. כפרו בו עדת קורח, בלעה אותן הארץ. וכן שאר כל האותות. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני וכו'.
זה לא
הוכחה, אבל זה בכל זאת מצטלצל. כלומר, לפי הרמב״ם, הרי, מה הוא אומר כאן? הוא אומר לך, תשמע, הוא הרג את קורח ועדתו, ביש הם הפריעו לו. זאת אומרת, כפרו בו, וכפרו במה? בנבואתו או במנהיגותו?
במנהיגות.
יכולה במנהיגות, כי הרי זה מוצדק לכאורה שלא יאמינו בנבואתו וכו'. אז זאת אומרת, כפרו בעודת קורח, לפי הרמב״ם, זה דבר שבא לפני שמתבררת האמונה במשה. כי אם לא, זה לא מובן מה שהוא כותב כאן. כפרו בעודת קורח, ועלה אותם הארץ. אם כפרו בעודת קורח, אז הפתרון לכאורה, כפירה בנבואתו, שהקדוש הוא יתגלה, כמו שעשה במעמד הר סיני. משה היה יכול להגיד להם, חבר'ה, תחכו עוד כמה שעות, עוד כמה ימים, עוד מעט מגיעים להר סיני, יטופל. אלא רואים, לפי הרמב״ם, שהכפירה במשה קדמה. זה אפשרות. אני לא אומר שזה מוכרח, אבל אז זה מתארץ כמה קשיים.
רגע,
בקיעת
ים
סוף... לא
היו
צריכים
להיענש. לכן, לפי זה, לא צריכים להיענש, אלא הצורך המדינה הזקיק את זה. זאת אומרת, שכיוון שהמנהיג נמצא בסכנה, אי אפשר שהעם לא יונג על ידי הנהגה ברורה, לכן חוסלו החבר'ה האלה. ככה לפחות הרמב״ם מבין. כן. האם זה לא פתרון רוסי? אתה אומר שכל מי שמפריע שולחים אותו לסיביר. כן, זה פתרון רוסי. זאת אומרת, זה תלוי לפי מצב הדור. יש דורות שבהם אין ברירה אלא לנהוג בהנהגות חותכות, אכזריות, ויש דורות שלפי מעלת הדור אפשר להתחשב, להבין וכו'. מה? זה תלוי. בחברה ברברית אין לך ברירה אלא בהנהגה ברברית. חברה מפותחת, זה לא אותה הנהגה. הרי, למשל, אפילו אצל, להבדיל, אצל משה רבנו, ראינו שני אופני הנהגה. כשהעם היה צמא, ממש ביציאת מצרים, מה עשה משה? היכה בסלע, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר, לך תקה בצור, והכל בסדר גמור. אחרי 40 שנה, משה עוד פעם מכה בצור, והקדוש ברוך הוא אומר, לא מכים, מדברים. סלח לי, אבל לפני 40 שנה, אמרת לי להכות. עכשיו אתה אומר לי לדבר? כן, זה לא אותו דור. לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. עכשיו השבעתי לאבותיו, בסדר? הקהל הקודם היה בסדר. זאת אומרת, הנהגות אכזריות הן פונקציה של מצב הדור. בבקשה. מה שתראה, באים קניבלים. טוב, חבר'ה, אנחנו נעשה הסברה. קניבלים, אתה קודם כל מתגונן. אתה שואל, לפי הפירוש הזה, איך נסביר את פרק ת' ז' פסוקים כ' ת' ל'? מה הבעיה?
כי רואים פה שזה לא רק שהם חלקו על המנהיגות של משה, וגם חלקו על עצם על הקדוש ברוך הוא, עצם מתן זובה.
אתה רואה שבפסוקים כ"ט ולמד רואים שהם כפרו לא רק במנהיגות של משה, אלא גם במתן תורה. ואני שואל אותך, מניין? ניעצו את השם, שמה? שמה השם עשה? שלח את משה להנהיג. עוד לא לתת את התורה, לא כתוב שזה כדי לתת את התורה. בסדר? חששתי שתקשיב קושיה יותר רצינית, יש קושיה יותר רצינית, על כל מה שאני אומר. טוב, עכשיו, אז אם כך זה אפשרות, אפשרות רביעית לענות על שאלתך, יכול להיות, אבל זה משהו הרבה יותר קשה לומר, אבל יכול להיות שהוא גם אמיתי. למרות שאדם יודע את האמת, אבל יש יצר הרע. זה המהר"ל אומר. בואו ראה כמה גדול כוחו של יצר הרע, שאפילו אחרי שהתבררה נבואת משה, עדיין חלק כוח. יש דבר כזה. כן, זה בבחינת, למשל, מה שמצאנו אצל נמרוד. יודע את ריבונו, מתכוון נמרוד בו. כן, בבקשה.
מה אם למשה
אתה שואל, כשמיד אחרי קריאת ים סוף כתוב ויאמינו בשם ובמשה עבדו, אם כן לא מעמד הר סיני הוא זה שהביא את האמונה אלא קריאת ים סוף, נכון? הרמב״ם בעצמו עונה על שאלה זו שם בפרק שמיני הלכות יסודי התורה הלכה א', בסדר, הלכה ב' בעצם, רבה הלכה ב', אומר, לא, עדיין בהלכה א', ומניין, שואל הרמב״ם, שמעמד הר סיני לבדו, היא הרי היה לנבואתו שהיא אמת שאין בו דופי, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה.
מדבר על
משה. בסדר? אז משמע שויאמינו בשם ובמשה עבדו, אבל אמונה שיש אחריה הרהור ומחשבה.
משה, הרהור ומחשבה על משה לפי
הרמב"ם. So what?
לא עלינו, אם לא את הרשבור.
לא, נכון, אז מה? לא אמרתי אחר. טוב. אז קודם כל בואו נראה מה הטענה, אם כן, של קורח.
אפשר להוסיף עוד טענה, שבגלל הכבוד גם חלקו על הקדוש ברוך הוא. רוב הכבוד שאדם בעודף אחרי הכבוד.
כן, אבל סליחה, מה שאתה אומר שהם חלקו על הקדוש ברוך הוא, זה לא נאמר במפורש בדבריהם אף פעם. רואים שהם לא, כלומר, לפחות בשיח הרשמי של קורח לא מופיע הטענה נגד השם. כלומר, הוא לא אתאיסט.
אז כמו לקרוא, יש שני ילדים על הירושה.
נו.
שברקע, בעצם אתה רגע באב, לא קובל לא כלפי אחד מהשני.
הטענה היא כלפי האב. זה מה שטוען משה. הוא אומר, כשאתם מבקרים עליי, אתם בעצם מבקרים על הקדוש ברוך הוא. בסדר. אבל אין טענה שאין אלוהים או משהו כזה.
לא, אבל
הוא
הכנס את הקדוש ברוך הוא בטענה שלו.
כן, אז זה פה אנחנו צריכים עוד ללמוד. מהי הטענה? אני עוד לא אמרתי בכלל מה הטענה.
מה זה ארבעת
הדברים
שהרב עכשיו
קריא? אני עניתי על השאלה איך יכול להיות שהם כופרים במשה אחרי שהתבררה נבואתו. אז נתתי ארבע תשובות שונות. כן, ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם רב לכן, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסעו על קהל השם? קודם כל, אני רוצה פה להביא טענתו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שלא היטיב הרבה עם עם ישראל, אבל לפעמים היה מעורר שאלות. הוא אמר, שלושה אמרו אותו הדבר. קורח, רבי יהודה הלוי והרב קוק. ששלושתם אמרו, כל העדה כולם קדושים. זוכרים את פרופסור ליבוביץ'? עוד לא, יש חלק פה שלא יודעים מי הוא בכלל, אבל לא נורא. באמת זה לא הפסד גדול. אבל הוא טען טענה, צריך להתמודד איתה. הנה, אתם אומרים שיש קדושה, סגולה, כלל ישראל. זה טענה של קורח. ככה הוא אומר. כן. מה התשובה, אגב? שקורח לא אמר כמו רב יהודה הלוי והרב קוק. קורח אמר, כל העדה כולם קדושים. והרב קוק אמר, כל העדה כולה קדושה. זאת ההבחנה בין קדושת הכלל לבין קדושת הפרט. מצד הכלל, האומה כאומה היא קודש קודשים. מצד הפרט, כל פרט ופרט צריך להפנים את הקדושה לפי מדרגתו. יש מי שמצליח, יש מי שלא מצליח. לא כל העדה כולם קדושים, אלא כל העדה כולה קדושה. מה אתה לא מבין כאן?
מה זאת אומרת שהכלל
אני יכול להסביר את ההבחנה? כן, הכלל קדוש למרות שהפרט לא. כן, כי אתה, אני אגיד לך למה אני חוזר מה שאמרתי, כי אתה לא הסברת מה הקושיה שלך. כלומר, כדי שאוכל להסביר לך, אתה צריך להבין קודם כל מה קשה לך, ומתוך מה שקשה לך, נוכל גם לענות.
קשה לי, איך יכול להיות שיש הרבה, לא מדבר, המון בעם ישראל שלא בסדר, עדיין, בכל זאת האומה היא קדושה.
אתה, בוא נשאל אותך שאלה. איך יכול להיות שהתפוז כתום, הרי המלפפון ירוק? אתה מבין? דיברתי על הכלל ועל הפרט, אז זה שני דברים שונים.
תסביר לי מה זה כלל, מה זה פרט.
אני אגיד לך, טוב, כיוון אני בא כאן לעזור לך קצת. שאלתך בנויה על הנחת יסוד לא מנוסחת, אבל שנמצאת בעומק שאלתך, והיא שאתה סבור שהכלל זה סך כל הפרטים. נכון? שזה מה שעובד ביסוד שאלתך או לא? ברור. מכיוון שזה עומד ביסוד שאלתך, אז הקושיה היא גם מובנת מאליה. איך אתה אומר על הכלל שהוא קדוש, הרי הפרטים אינם קדושים, והרי הכלל אינו אלא הפרטים. עד כאן קושיית קודשך. תשובה, הכלל איננו סך הפרטים, כי אם הנשמה הכללית המאירה בפרטים. דהיינו, כלל ישראל זה לא אתה ואני והוא וכו' וכו', וסך הכל אנחנו כלל ישראל, בכלל. כלל ישראל זאת נשמה. הנשמה הזאת מטיילת לה בעולמות העליונים, מרחפת מעל פני המציאות, ולפעמים גם מוצאת במי להופיע. היא מופיעה בי ובך ובו. ברור? כל אחד מאיתנו הוא הופעה, איזה מין שלוחה. ברור? משל למה הדבר דומה? לפרה ועתינים. העתינים אינם הפרה. ברור? אז כך שאנחנו כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו איזה מין הופעה, איזה מין שלוחה, הקרנה של כנסת ישראל. לכן מצד הכלל, האומה היא בהחלט קדושה. עכשיו, איך אתה יכול לראות את האומה? אתה צריך בשביל זה לראות מגבוה מאוד. כשאתה רואה מאוד 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 מגבוה, אז פתאום אתה רואה את כלל ישראל בתור ישות אחת שחורזת את ההיסטוריה. וזה קדוש.
בסדר?
אי אפשר לדמה את זה. וזה אי אפשר לדמה. משל, למה הדבר דומה? לתמונה אימפרסיוניסטית. ראית פעם תמונה אימפרסיוניסטית? הייתה אסכולה של ציירים במאה ה-19 שקראו להם האימפרסיוניסטים. חלקם היו, בתוך האימפרסיוניזם הייתה שיטה שקראו להם הפוינטיסטים, שהם היו עושים תמונות שהיו עשויות מנקודות נקודות של צבע. נקודה ירוקה, נקודה שחורה, נקודה אדומה, נקודה דת, תמונות. כלומר, כשהיית מסתכל מקרוב, היא ראיתה רק נקודות צבע. היית מסתכל מרחוק, אתה רואה תמונה. מובן? אז זה ההפרש בין הכלל לבין הפרט. שהפרט יכול להיות מזופת מאוד, אבל הכלל, איזה יופי, איזו הערה יש כאן. ועכשיו, איך הפרט מתקדש? מכוח דבקותו בנשמה הכללית. מכוח זה הוא מתקן את דרכיו. כן, בבקשה.
אבל אולי טענתו של קורח הייתה כמו טענתו של רבי עקיבא כמה דורות אחריו, שאומר שכשהוא היה עם הארץ, הוא אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם את שכנו כחמור. למה הוא אומר את זה? כי הוא אומר, הרי כל העדה כולם קדושים בכוח. כמובן שבפועל לא, הנה, הוא אמר על עצמו, אני עם הארץ. למה הגדולים לא מקדשים את הקטנים? יכול להיות שזה...
יכול להיות שיש... תראה, לא אמר... אז אתה כאן מחפש מה נקודת האמת בשיטתו של קורח. ואתה מביא לצורך זה רבי עקיבא שאומר, מי תן לי תן לי חכם וישכנו כחמור. אני רק רוצה להזכיר לך שיש קשר לא לגמרי ברור, אבל התוספות דנים בזה, בין רבי עקיבא לבין רבי יהושע בן קורחה. ומעניין שבן עזאי אמר על רבי עקיבא, כל חכמי ישראל עליי כקליפת השום, חוץ מן הקרח הזה. כך הוא קרא לרבי עקיבא. זה קצת רומז לנו על איזשהו קשר, זה בתומה וזה בקדושה, בין השיטות של רבי של קורח ולהבדיל רבי עקיבא. עוד נצטרך לדון בדבר הזה בשיעור הבא. שלום.